בעזרת השם נמשיך את המעשה שנקרא מעשה מעבדת בת מלך מסיפורי מעשיות. ובשבוע שעבר התחלנו נושא בתוך הסיפור, אנחנו נחזור קצת כדי להיכנס לתוך כל העניין, כי יש פה כמה וכמה נקודות מאוד עמוקות בקטע הזה של הסיפור. אז אנחנו נזכיר שהשני למלכות מחפש את הבת מלך כדי להחזיר אותה לאביה, למלך. ואחד הרמזים, מי זה השני למלכות? זה האדם היהודי, בכלליות כל אדם. והבת מלך העבודה, זה העבודה שלנו בעולם הזה. זה לחפש את האמונה ואת ההתחברות ואת ההתקשרות עם הקדוש ברוך הוא, שלשם כך באנו לעולם. כי כפי שהזכרנו קצת בעבר, זה יסוד מאוד גדול, שכל בריאת העולם זה מלשון העלמה. הקדוש ברוך הוא ברא העלמה. כשאנחנו נמצאים וחיים פה בעולם, אז אנחנו לא רואים ולא מרגישים ולא קשה להשיג את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו באנו לחפש פה בעולם הזה דרכים ועצות איך אנחנו יכולים להתחבר מתוך מציאות ההסתרה והעלמה, איך אנחנו יכולים לחזור ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא. וזה השני למלכות. אז לכן כל אחד מאיתנו, כל אדם, הוא נמצא במהלך הזה ובחיפוש הזה, והבת מלך היא מרמזת בהבנה הזאת, היא מרמזת על האמונה ועל ההתחברות השלמה עם הקדוש ברוך הוא. ונגיד איזשהו יסוד מאוד מאוד כללי, יסוד מאוד כללי בעניין האמונה, שהרבה פעמים אנחנו מזכירים את המושג אמונה, אבל המושג אמונה הוא מושג מאוד עמוק ועם הרבה בחינות והרבה חלקים שצריך ללמוד אותם. הדבר הראשון זה שאנחנו שואלים את השאלה, אדם חי בעולם הזה, וכולנו מכירים את זה, אנחנו חיים בעולם מלא גשמיות וכל מיני פיתויים ודברים שמושכים אותנו למציאות העולם. איך בכלל אנחנו, באיזה דרך אנחנו יכולים להתחבר ולהתקשר עם מציאות כל כך רוחנית, כל כך מופשטת מאיתנו, כל כך רחוקה מאיתנו? קדוש ברוך הוא זה בחינת אור אין סוף, כל כך רחוק מאיתנו. איך אנחנו מהעולם הזה, מהמקום שלנו, בכלל יכולים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? איך יש אפשרות כזאת? אז מובא בספרי המקובלים יסוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם שני כלים שבאמצעותם האדם יכול להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ושני הכלים האלה זה נקרא מוח ולב. המוח זה כוח המחשבה, כולנו יודעים את זה. האדם יכול לחשוב על הקדוש ברוך הוא. עצם המציאות שאנחנו בכלל יכולים לחשוב על זה, דרך זה אנחנו יכולים לאט לאט להתחבר יותר ויותר עם הקדוש ברוך הוא. עצם העובדה שאדם חושב על זה. אז המחשבות שיש בתוכנו, למעשה הן יכולות, יש לנו, אם אנחנו זוכים, כשאדם זוכה, אז נמשך עליו יותר ויותר אור רוחני, אור של מחשבה, ופתאום האדם יותר חושב על הקדוש ברוך הוא. וכשיש סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא עוזר, אז אנחנו פתאום רואים, האדם יכול ללכת כמה שעות, אפילו יום שלם, אפילו כמה ימים, והוא כל הזמן חושב על השם, איך השם מנהיג אותו, ואיפה השגחה פרטית, וכן הלאה. אז הדרך הראשונה שאנחנו יכולים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא זה על ידי המחשבה. והדרך השנייה, שהיא למעשה השלמות, זה נקרא נקודת השלמות, זה כשאנחנו מרגישים את האור של האמונה בתוך הלב. כשאנחנו מרגישים חיבור עם הקדוש ברוך הוא בתוך הלב. וזה צריך קצת להתבונן בזה. איך מתחברים עם הקדוש ברוך הוא מתוך הלב? באיזה אופן אנחנו יכולים להתחבר איתו? בלב יש רגשות. הלב מרגיש. והרגשות הם רבים. יש הרבה מיני רגשות שאנחנו יכולים לראות. לפעמים אנחנו כועסים, לפעמים אנחנו שמחים, לפעמים אנחנו עצובים, וכן הלאה. לפעמים אנחנו מפחדים. אבל מובא בספרי הקבלה והחסידות שיש לכל הרגשות שבלב יש שני שורשים, וכל שאר ההרגשות הם הרכבה של שני השורשים האלה. ומה הם שני השורשים? אחד זה נקרא אהבה, ואחד זה נקרא יראה, פחד. למעשה כל מה שאנחנו מרגישים זה איזשהו הרכבה של אהבה ושל היראה. כך זה מובא. אנחנו מטבענו, האדם מטבעו, כשלפני שאנחנו מתבוננים, לפני שאנחנו משתדלים או עובדים, אז אנחנו אוהבים את העולם הזה ואנחנו מפחדים מהעולם הזה. פירוש הדבר שאם יש עכשיו, אם יש איזה קונדטוריה חדשה בדיזינגוף שהעוגה, הביאו לשם העוגה מהונגריה שכבר עשרות שנים לא הייתה כזאת עוגה בארץ ישראל, ואנחנו נראה את העוגה הזאת, ופעם אחת נטעם אותה, ובאמת זו עוגה מאוד מוצלחת, אז אנחנו נאהב אותה. ואז הלב שלנו נמשך, נמשך אחרי העוגה הזאת. אז אנחנו מרגישים אהבה אל העוגה, משיכה, זה השורש של התאוות, שהלב נמשך אחרי מה שהוא נהנה ממנו. זה צד אחד, הצד השני זה נקרא פחד. יש דברים שמפחידים אותנו, כל אחד. גם הגיבורים הגדולים, יש דברים שמפחידים אותם. אז שתי הבחינות האלה, זה נקרא אהבה ויראה, וכל כוחות הלב, כך זה מובא בספרי הקבלה והחסידות, הם איזושהי הרכבה של אהבה ושל היראה. פה יש עבודה מאוד גדולה. פה העבודה הכי גדולה של האמונה, זה נקרא בלב. מה העבודה שלנו בלב? זה לזכות על ידי שיתנו לנו עצות, ויכוונו אותנו, ידריכו אותנו, כי אנחנו לא יודעים לבד איך לעשות את זה, שנזכה להעלות את כוחות האהבה והיראה, אומר רבי נחמן מברסלב בלקוטי מוהר"ן, נזכה להעלות אותם לשורשם. מה הכוונה? מה זה השורש של הכוחות האהבה והיראה? שנזכה להרגיש בלב את אהבת השם ויראת השם. שאנחנו נזכה באהבתה תשגה תמיד. אז הבעל שם טוב פעם אמר שאיזה רופא בדק לו את הדופק, והרופא אמר לו שלפי הדופק שלו הוא חולה. הרופא אמר, אז הבעל שם טוב הסכים איתו, הוא אמר לו, אני חולה מאוד. אני, אחרי שהרופא הלך, שאלו אותו תלמידים שלו, מה המחלה שלך? אז הוא אמר, כי חולת אהבה אנוכי, אני חולה מרוב אהבה לקדוש ברוך הוא. אז יש כזאת בחינה, יש כזאת בחינה שאדם יכול לזכות להרגיש בתוך הלב אהבה עצומה ונוראית לקדוש ברוך הוא. ובאמת, כתוב בספרים הקדושים, שגם האהבה שיש בין בני אדם בעולם הזה, זה עדיין רק הערה, זה רק אור שיורד מאהבת השם. באמת האהבה השורשית ביותר והחזקה והעוצמתית ביותר בלב האדם, כשזוכים כמובן להרגיש את זה ולהעיר את זה בתוך הלב, אז אין אהבה כאהבת השם. אז האדם יכול, למעשה כל האיסורים שיש לנו בעולם, שאנחנו לא מרגישים אהבת השם. אז אנחנו נופלים לאיסורי העולם הזה. והבחינה השנייה זה, זה נקרא יראת השם. היום באמת אפילו אדם שהוא שומר תורה ומצוות, צדיק, והוא לומד תורה, ונשאל אותו, שאנחנו נשאל את עצמנו עליו, יש לו יראת שמיים, יש לו יראה מהשם? ויגיד בוודאי, ודאי שיש לי יראת השם. ודאי שאדם שומר תורה ומצוות, ודאי שיש לו יראת השם. הוא ירא מהקדוש ברוך הוא. נכון, נכון שיש לנו יראת השם, זה נכון. אבל בוא נשאל את עצמנו את השאלה, ממי אנחנו מפחדים יותר? מהקדוש ברוך הוא אנחנו מפחדים יותר? או מהעולם הזה אנחנו מפחדים יותר? אדם אומר, אדם יכול להגיד שיחה שלמה, לכתוב ספר שלם, אין עוד מלבדו. תדע לך, הוא מלכות השם בכל דבר ודבר. ואנחנו נשמע את השיחה שלו, נקרא את הספר, כולנו נתפעל. אבל עכשיו בוא נשאל את עצמנו שאלה. אנחנו נעשה ניסיון במחשבה. שני מצבים, ניקח שני מצבים, ונבדוק את שני המצבים האלה. אחד הרגעים הגדולים בשנה, זה מצב הראשון, שאדם מרגיש יראת שמיים בלב, זה יכול להיות בראש השנה, הוא מאמין, אנחנו יודעים, דנים אותנו על כל מה שיהיה איתנו כל השנה, או זה יכול להיות תפילת נעילה של יום הכיפורים, עכשיו חותמים את הגזר דין שלנו לכל השנה, זה משפיע על כל החיים, עולם הזה, עולם הבא. זה מצב אחד שיש לנו יראת שמיים. מצב שני, קודם דיברנו ראש השנה, יום כיפור, אז בוא עכשיו במצב שני נלך ליום חול. יום חול רגיל לגמרי, שעה שתיים בלילה, סמטה חשוכה, ואנחנו נמצאים לבד בסמטה הזאת, ופתאום מאחד החצרות יוצאים שני דוברמנים, בגובה של מטר, ואנחנו גם לא יודעים למה, מאיזושהי סיבה שאנחנו לא יודעים למה, רצים לקראתנו עצבנים וכועסים, שני הדוברמנים. ואז מתעוררת השאלה, מתי אנחנו מפחדים יותר? מתי אנחנו מרגישים יותר פחד בלב? בראש השנה שדנים אותנו, או ביום הכיפורים בתפילת נעילה, או בשתיים בלילה ששתי דוברמנים ירוצו לקראתנו. אז כולנו מבינים שזה, אם נזכה בראש השנה להרגיש אחד חלקי מיליון מהפחד שנפחד משני כלבים שרצים לקראתנו, אז אנחנו נקראים צדיקים גדולים, ואם מישהו מכיר כזה צדיק שיש לו פחד אחד חלקי מיליון, אז שיגיד לנו, אנחנו נלך לבקש לנו ברכות אחרי השיעור. אז ודאי שאנחנו עדיין, הפחדים שלנו מהעולם הזה הם הרבה הרבה יותר גדולים מהפחדים שאנחנו מפחדים מהקדוש ברוך הוא. והיו צדיקים, ויש כזה אפשרות, זה בעצם העבודה שלנו. זה נקרא הבת מלך העבודה. הבת מלך העבודה זה לזכות להרגיש אהבה כזאת גדולה לקדוש ברוך הוא, שכל האהבות על האסורות של העולם הזה התבטלו ממילא. ממילא כבר לא נרגיש אותם. זה בחינה אחת. ושנזכה להרגיש עירת השם, כל כך גדולה בלב, שאנחנו נראה אריה, שאנחנו נראה אריה, אז אנחנו נראה את הקדוש ברוך הוא, לא נראה אריה, לא נפחד מאריה. שאלה, יכול להיות כזה דבר? יכול להיות שיש כזה דבר שאדם כל כך זוכה להרגיש עירת השם, שהוא כבר לא מפחד באמת משום דבר. יש כזה מין ממרה בעולם, מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד. אבל אשרי מי שזוכה להגיע לקיים את הממרה הזאת. להגיד את זה זה מאוד קל. לקיים את זה, זה הכי קשה. הכי קשה בעולם זה לזכות להגיע לזה בשלמות. אז אנחנו צריכים לדעת שיש מקרה כזה. יש מדרגה כזאת, יש מציאות שאדם יכול לזכות לזה. יש מעשה בגמרא, במסכת סנהדרין, מעשה, וצריך לדעת, שהמעשיות שכתוב בגמרא, הם, בדרך כלל הן מעשיות אמיתיות. אמרנו בדרך כלל, כי לפעמים זה נאמר בלשון, של הפרזה כדי ללמד אותנו משהו, אבל בדרך כלל אם זה מובא איזשהו סיפור שקרה, זה סיפור אמיתי. אז הגמרא מספרת על אחד מהחכמים הגדולים באותה תקופה, רבי שמעון בן חלפתא. ורבי שמעון בן חלפתא, הגמרא מספרת שיום אחד הוא הלך לטייל קצת על גדות הירדן. הוא למד הרבה, הוא רצה קצת להתברר, אז הוא הלך לטייל. ובאו לקראתו שני אריות רעבים. אז שרבי שמעון בן חלפתא ראה את האריות, אני מספר את הגמרא, מה הוא עשה? הוא רואה אריות רעבים, נועמים, הם רצים לקראתו. הם מבחינתם, יש להם איזה שמחה, ראינו סעודה. הוא, מה הוא רואה? הוא, יש לו קושייה. מה הקושייה שלו? הוא מרים את העיניים למעלה, ואומר לקדוש ברוך הוא, הכפירים שואגים לטרף ואין אתה נותן להם את אוכלם? אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין. איך זה יכול להיות? אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין איך אתה נותן לשתי אריות, שהם נבראים שלך, איך אתה נותן להם להסתובב? איך אתה נותן להם להסתובב? ככה רעבים. אומרת הגמרא, אז הרבי שמעון בן חלפתא היה צדיק, מיד ירדו שתי חתיכות בשר לאריות האלה. הוא התפלל על האוכל שלהם. האריות אכלו חתיכה אחת, ומרוב שזה היה בשר כל כך שמן וטוב ודשן, אז הם השאירו, הסתפקו בחתיכה אחת, את החתיכה השנייה לא נגעו והסתובבו והלכו. אומרת הגמרא, רבי שמעון בן חלפתא אמר, רגע, אני התפללתי על הבשר הזה, אז עכשיו האריות לא רוצים. רציתי לתת להם את זה, הם לא רוצים את זה, הסתפקו באחד, לקח את החתיכה השנייה, לקח את החתיכת בשר, והלך לחכמים, הלך לישיבה, והלך לשאול את החכמים, אמר להם, הבשר הזה כשר או לא כשר? מותר לי לאכול אותו, אסור לי לאכול אותו. אמרו לו החכמים, אחרי שהם שמעו את הסיפור, אמרו לו, אין דבר טרף יורד מן השמיים. אין כזה דבר. האם משמיים ירד חתיכת בשר, בוודאי שהחתיכת בשר הזאת היא קשרה. אז עכשיו צריך לדעת עכשיו, מהגמרא הזאת אנחנו לומדים, שיש בדץ חדש, שלא כל כך יודעים אותו, זה נקרא בדץ שמיים. בדץ שמיים, אם מגיע למישהו מאכל מבדת שמיים, גם הספרדים, גם האשכנזים, גם המחמירים, כולם יכולים לאכול את זה. זה בדת שכולם יכולים לסמוך על זה, יש על זה חותמת משמיים. אבל מה, למה זה חשוב לדעת שבדת שמיים, מתי יהיה לנו הזדמנות לזה?
ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אז שמעתי לפני כמה חודשים, מאחד מהצדיקים שבדור, שהוא אמר, אם נשיא איראן מאוד רוצה לזרוק עלינו טילים. כמו שאתם יודעים, הוא קם בבוקר, הוא מקרא שהוא מסדר העמלק, אז צריך לדעת, מה העמלק קם בבוקר? יהודי קם בבוקר, הוא אומר, יש על הקדוש ברוך הוא, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בנשמתי, ישר אדם מתקשר עם הקדוש ברוך הוא. העמלק, כשהם קמים בבוקר, הם אומרים, גם כן הם אומרים לקדוש ברוך הוא, מודה אני לפניך, שנתת בעולם את עם ישראל, שעכשיו יש לי טעם לחיות, להשמיד אותם. להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. המלאק חי על היסוד הזה, להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. אז כל היום הוא רק מתכנן איך לזרוק עלינו טילים. אז אמר אותו צדיק, אז אמר ככה, יש שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת, זה אם אנחנו לא נזכה, זה פחות זכות יהיה לנו, הוא יזרוק עלינו טילים והטילים האלה יסתובבו ויתפוצצו באיראן, זה פחות זכות. אם יהיה לנו יותר זכויות, הטילים יגיעו לארץ ישראל, יתפוצצו ויפלו ממתקים מהשמיים. אז אחמדינג'אד יזרוק עלינו ממתקים, אז יבואו ילדים הביתה עם קרמבו וסוכריות ושוקולדים, אז כל אבא ואמא ישאלו אותם, מאיפה הממתקים האלה? אז הילדים יגידו, אבא, אמא, זה נפל משמיים. אז אם הם יגידו כזאת תשובה, אפשר לסמוך על זה, זה בדת שמיים, אפשר לסמוך על זה ואפשר לתת לילדים לאכול את זה. אז מהסיפור של רבי שמעון בן חלפתא, מה שאנחנו רואים, לומדים מזה, עד כמה שאפשר לזכות, זה נקרא האמונה השלמה. שכל ההרגשות של האהבה והיראה, הן מחוברות עם הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא האבדה, זה הלך לנו לאיבוד. עכשיו אנחנו בעולם הזה, אנחנו אוהבים את העולם הזה, אנחנו מפחדים מהעולם הזה, ואנחנו באנו לכאן בשביל לחפש דרכים איך אנחנו חוזרים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז זה בכלליות, זה למעשה הקדמה. הקדמה כללית, מה השורש והיסוד של הסיפור מעשה מעבדת בת מלך. השני למלכות זה אנחנו הולכים לחפש איך אנחנו חוזרים למעשה למדרגת האמונה השלמה. בתוך הסיפור, עכשיו אנחנו, הסיפור הזה הוא ארוך עם הרבה פרטים, ושבוע שעבר התחלנו לראות קטע שהוא אחד הקטעים הכי עמוקים בסיפור הזה ובכלל בתורה של רבי נחמן מברסלב. ואנחנו נראה בהתחלה, כדי שנחזור על זה, אנחנו נראה בהתחלה מה רבי נחמן מספר ואומר, איך הוא מתאר את זה, ולאחר מכן קצת נדבר על זה. השני למלכות, בזמן שהוא הולך לחפש את הבת מלך, הוא נפל לשינה של 70 שנה. והוא ישן 70 שנה, והיו הולכים שם חילות רבות, הכוונה, היו עוברים לידו הרבה מאוד דברים. והמשרת, היה לו משרת, התמין עצמו מחמת החילות, הסתתר. ואחר כך הגיע לשם מרכבה עם עגלות צב, הכוונה עגלות מפוארות. ובמרכבה הזאת ישבה בת מלך, אותה בת מלך שהוא מחפש, אותו בת מלך שהוא מחפש, ישבה שם במרכבה ועמדה שם אצלו, וירדה וישבה אצלו והכירה אותו. הבת מלך הכירה את השני למלכות ויודעת שהוא מחפש להחזיר אותה למלך. אז כשהיא ראתה אותו, התיישבה לידו והייתה מנערת אותו, התחילה לנער אותו כדי שהוא יתעורר מהשינה שלו, ולא ננער, הוא לא יתעורר, והתחילה לקבול עליו, אשר כמה וכמה יגיעות וטרחות גדולות מאוד שהיו לו זה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותי, ובשביל אותו היום שהיה יכול להוציא אותי איבד את הכל, נפל לשינה של 70 שנה, והייתה בוכה מאוד על זה, כי יש רחמנות גדול עליו ועליי, שכל כך הרבה זמן אני כאן ואיני יכול לצאת. פה רבי נחמן אומר שכך אומרת הבת מלך בלשון זכר, שאני כאן ואיני יכול לצאת. אז אמרנו כבר בעבר שרבי נחמן לא טעה בלשון שלו, אלא יש לו בזה כוונה שלמה. אחר כך היא לא הצליחה להעיר אותו, לקחה מטפחת מעל ראשה וכתבה עליו בדמעות שלה והניחה את זה אצלו, ועמדה וישבה במרכבתה ונסע משם. הבת מלך המשיכה לדרכה, השאירה לו מטפחת עם כתב, היא כתבה על המטפחת בדמעות שלה. תכף נראה מה היא כתבה. והמשיכה לדרכה. אחר כך היא קיץ. אחרי שהיא נסע הוא התעורר ושאל את המשרת שלו, איכן אני בעולם? וסיפר לו כל המעשה וכל מה שהיה, ושהבת מלך הייתה פה, ושהשאירה לו את המטפחת. שאמר לו, מה זה המטפחת הזאת? השיב לו שהיא כתבה בדמעות על המטפחת, ולקח אותה השני למלכות את המטפחת, והרים אותה כנגד השמש. ואז הוא התחיל לראות את האותיות. התחיל לראות את האותיות שכתובות על המטפחת, וקרא כל מה שכתוב שם, כל קובלתה וצעקתה, כל מה שהיא בכתה וצעקה והתלוננה על זה שהוא נפל לשינה של 70 שנה, כל זה היא כתבה בדמעות שלה על המטפחת, וכעת איננה שם. היא כבר איננה במקום שהיא הייתה קודם לכן. כי לפני זה, בתחילת הסיפור, היא הייתה במקום שנקרא המבצר או הארמון של הלא טוב. עכשיו היא אומרת לו, אני כבר לא שם, כי אם שיבקש אר של זהב ומבצר של מרגליות, ושם תמצאני. והשאיר את המשרת והניחו והלך לבדו לבקשה. אז זה הקטע שהיום אנחנו נתחיל לראות. שבוע שעבר כבר התחלנו את זה, את הקטע הזה, קצת נחזור על זה, אבל צריך לדעת בתור הקדמה שאחד הדברים המיוחדים של רבי נחמן מברסלב, שבחוכמה מאוד נפלאה, בתוך איזשהו קטע של סיפור או איזה קטע קצר, הסתיר יסודות כל כך עמוקים בכל בריאת העולם וכל תיקוני העולם. הקטע הזה למעשה כתבו עליו, ועוד אפשר לכתוב ספרים ופירושים מכל הסודות והפירושים הפשוטים והעמוקים של התורה, מרוב עמקות הקטע הזה. אז אנחנו נתחיל לראות, בעזרת השם, נתחיל לראות את זה לאט לאט. דבר ראשון, הזכרנו בשבוע שעבר, מה הכוונה, מה הרמז שהוא נפל לשינה של 70 שנה? השני למלכות נפל לשינה של 70 שנה, מה הכוונה? בליקוטי מוהר"ן מסביר רבי נחמן שיש מצב שהאדם מתרחק כל כך מהתורה, מהאמונה ומהאמת, עד שהוא נקרא שהוא נפל לגמרי מכל ה-70 פנים של התורה. מה זה נקרא 70 פנים של התורה? כתוב בספרי המקובלים שיש 70 דרכים רוחניות, דרכים רוחניות שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם. מתגלה הכוונה במחשבה, בהרגשה, התחברות עם הקדוש ברוך הוא. אז יש לזה 70 פנים. הכוונה זה, 70 פנים הכוונה 70 דרכים שהפנימיות של הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם. וזה הלשון 70 פנים. פנים זה מלשון פנימיות, גם אצל האדם. למה הפנים נקראים פנים? בכיוון שדרך הפנים אפשר לראות מה פנימיות האדם. למשל, כשאנחנו מסתכלים על פנים של אדם, אנחנו יכולים לראות, לדעת אם הוא שמח או עצוב. אם אנחנו נסתכל על גב של בן אדם, לא נוכל לדעת אף פעם איך הוא מרגיש. את הפנימיות של האדם אפשר לראות אך ורק דרך הפנים. לכן, הפנים נקראים פנים. אז 70 פנים של התורה, הכוונה היא 70 דרכים שהקדוש ברוך הוא מתגלה, הפנימיות של הקדוש ברוך הוא מתגלית לאדם. ואומר שבליקוטי מוהר"ן, אומר רבי נחמן, שיש מצב שהאדם נפל מכל ה-70 פנים של התורה. מה זה? איזה מין מציאות זאת שאדם נפל מכל ה-70 פנים של התורה? שהוא כבר לא יודע כלום. הכוונה זה, לפעמים האדם יש לו קושי, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל קשה לו אולי לקיים מצוות, לקיים חלק מהמצוות, אולי יש לו ניסיונות עם היצר הרע, אבל הוא יודע שיש את השם. והוא יודע שיש את השם בעולם, זה לא נקרא שהוא נפל מכל ה-70 פנים של התורה. אולי הוא נפל מ-30 פנים, מ-40 פנים, מ-50 פנים. אבל כשאדם נופל מכל ה-70 פנים של התורה, האדם כבר לא יודע שום דבר. אז הפירוש של הדבר, שאדם חי לגמרי על ערכים, על אמונה, על השקפה אחרת לגמרי, והוא בכלל לא מתייחס לזה. הכל המציאות השם, האמונה, זה בכלל לא, אין לו שום חיבור, אין לו שום חיבור עם הדבר הזה. זה נקרא, זה אומר משה רבנו בתורה, על הגלות האחרונה שלנו, ביום ההוא אסתר אסתר פני מהם. זה נקרא אסתרה בתוך אסתרה. זה הנפילה מכל ה-70 פנים של התורה. וכמו שכולנו יודעים, שהדור שלנו עובר את המציאות הזאת יותר מכל הדורות. מעולם, מאז שעם ישראל נהיה לעם, לא היה מציאות כזאת. היום, זה ברוך השם, זה כבר משתנה. אבל לפני 20 שנה, 30 שנה, כ-80% מעם ישראל, אין להם שום קשר עם התורה ועם האמונה. אבל השנים האלה זה כבר השתנה. אבל עד תשנון, בתשנון התחיל השינוי. אז יש סיבה מאוד עמוקה בקבלה, למה דווקא בתשנון התחיל השינוי הגדול. כי כל התנועה, אור התשובה, וכל השינוי הגדול בעם ישראל התחיל בתשנון. למה זה דווקא תשנון? זה צריך קצת, פעם אחרת אנחנו נדבר על זה. אז הדור שלנו הוא עובר את המציאות הזאת, וכמו שכולנו מכירים, שעד לפני כמה שנים כמעט רוב עם ישראל היו נולדים, לא, אין להם שום קשר בכלל עם אמונה. בקיבוצים היה שאלה מתי יהיה היום החופשי, אז הדתיים אמרו להם שיהיה יום שבת, מה אכפת לכם? יום שבת, היום החופשי. הם אמרו, למה יום שבת? אז אמרו, כתוב בתורה, ויחולו השמיים והארץ. אז אמרו, כתוב בתורה, אם התורה אתם מביאים לנו ראיה, אז עדיף יום שלישי. אז שאלו אותם, למה יום שלישי? כתוב פעמיים כי טוב, אז בואו ננוח בפעמיים כי טוב. אז אין שום הבדל ביום שבת, ביום שלישי, ליום חמישי. זה נקרא שאדם נפל מכל השבעים פנים של התורה. ואז, אם אדם נפל מכל השבעים פנים של התורה, למעשה, אנחנו צריכים לדעת כלל מאוד גדול. האדם לא יכול בכלל להתעורר ולהתחיל לחפש את האמת. בגלל שאיך הוא יכול לחפש, איך הוא יכול להתעורר ולחפש את האמת, בשעה שהוא לא יודע בכלל כלום. אם אדם קצת יודע, אז הוא יכול להתחיל לשאול שאלות, לבדוק. אבל אם אדם לא יודע כלום, אם אדם לא יודע שום דבר, כמו שרוב הדור היה לפני 20-30 שנה, איך בכלל, מה יש סיבה שאדם בכלל יקום ויתחיל לחפש את העניין של האמונה? הוא ודאי לא יחפש, ובצדק, אין שום סיבה שהוא יעשה את זה. ואז הבת מלך היא בעצמה מגיעה אל השני למלכות. ופה הבת מלך מרמזת על מושג מאוד עמוק שנקרא סוד השכינה. סוד השכינה זה התגלות הקדוש ברוך הוא לנשמות ישראל. עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. השכינה זה דרך שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. כביכול ממקום רוחני מאוד מאוד גבוה, מעולמות רוחניים מאוד גבוהים, הקדוש ברוך הוא יורד אלינו. הירידה של הקדוש ברוך הוא אלינו זה נקרא סוד השכינה. אומר פה רבי נחמן, אומר פה חידוש ויסוד מאוד גדול. אם אדם יהודי נפל מכל השבעים פנים של התורה, והוא באמת כבר לא יודע שום דבר, הוא לא יודע כבר כלום, הוא לא יודע יום שלישי, יום שבת, הוא לא יודע מה זה מצווה, הוא לא יודע כלום, לא יודע שום דבר, אומר רבי נחמן, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו. אין מציאות שהקדוש ברוך הוא יעזוב את האדם היהודי. ואז הבת מלך באה אליו, הוא מחפש אותה. בכל הסיפור הרי הוא הולך ומחפש אותה, כי אנחנו הולכים ומחפשים את השכינה, שזה האמונה השלמה, זה הקשר השלם עם הקדוש ברוך הוא. אבל אם נפלנו מכל השבעים פנים של התורה, הקדוש ברוך הוא יבוא אלינו, הוא ירחן אלינו כביכול, יוריד את האור הגדול שלו אלינו, והוא בעצמו יאיר אותנו מהשינה שלנו. הוא בעצמו יתחיל לעורר בתוכנו, יתחיל לעורר בתוכנו את המחשבה ואת הרצונות לחפש. וזה הסוד שהבת מלך באה אליו ואמרה לו, והייתה רוחנת ומנסה להעיר אותו, ולא הצליחה להעיר אותו. ולאחר מכן היא הורידה מעל ראשה את המטפחת ונתנה לו, השאירה לו את המטפחת והלכה. מה זה המטפחת הזאת? כי כל מילה היא מרמזת רמזים מאוד מאוד עמוקים. מה זה המטפחת הזאת? אז בשבוע שעבר קצת התחלנו לדבר על עניין המטפחת. התחלנו קצת לדבר מה זה המטפחת. יש ברבנו הארי הקדוש כותב שיש מדרגות רוחניות זה מעל זה. וזה נקרא, המדרגות הרוחניות נקראים בקבלה ספירות. ספירות זה כמובנה אור רוחני, אור של הקדוש ברוך הוא, שמאיר אלינו, שמאיר בתוכנו. ומעל כל הספירות יש את הספירה העליונה, שהיא נקראת ספירת הכתר. זה סוד הכתר. הכתר זה אור רוחני מאוד מאוד גבוה, שבשעה שהוא מתגלה, לא משנה איפה יהיה האדם, תמיד האדם יתעורר לחפש את הקדוש ברוך הוא במקום הזה. אם ספירת הכתר מאירה לאדם, אז לעולם האדם יחפש את הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נחמן, שאם האדם נפל מכל השבעים פנים של התורה, והוא כבר לא יודע שום דבר, אז הקדוש ברוך הוא, מגודל הרחמנות והאהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, הוא מוריד אלינו, לא סתם שיורד אלינו אור רוחני להעיר אותנו, אלא הוא מעורר אותנו דרך ספירת הכתר. פירוש הדבר, שכל אדם שלא היה שומר תורה ומצוות, והיה רחוק לגמרי מהאמת, כשאם הוא מתעורר לחזור בתשובה, אז הוא צריך לדעת, יש לו מתנה וקניין מאוד מאוד גדול. ומה זה המתנה הזאת? זה נקרא אור הכתר שנמצא אצל הבעל תשובה. האדם שמתעורר להתקרב לקדוש ברוך הוא נקרא בעל תשובה. ולבעל תשובה יש, בגלל שהוא נפל מכל השבעים פנים של התורה, והוא לא ידע שום דבר, עכשיו הוא מקבל במתנה את הספירה הזאת, את האור הזה, שזה נקרא ספירת הכתר, שזה סוד המטפחת שהבת מלך השאירה לשני למלכות שהוא נפל לשינה הזאת. וכשאחר כך, כשהקדוש ברוך הוא מאיר לנו, השכינה מאירה לנו את האור הגדול הזה, אז איך זה קורה אצלנו? איך זה מתגלה אצלנו? כמו שאנחנו רואים, ברוך השם שזה קורה הרבה, פתאום אדם קם בבוקר ושואל, איכן אני בעולם? כמו שהוא שואל, הוא התעורר מהשינה, הוא שאל את המשרת, איכן אני בעולם? פתאום אדם יתחיל להתעורר ולחפש, מה קורה איתי? מה המהות של החיים שלי? למה אני הולך בדרך הזאת? וההתעוררות לחפש את האמת, לחפש את האמונה, וזה מאיפה שאנחנו שואלים את עצמנו, מאיפה האדם מתעורר לחפש? זה מכיוון שהקדוש ברוך הוא העיר לו אור מאוד מאוד גדול. האור הזה כרגע הוא נמצא בתור מתנה ופיקדון בידינו. אם אנחנו זוכים להשתמש בו, לעבוד איתו, לפעול איתו פעולות, אז אנחנו יכולים לעלות ולהתעלות למקומות רוחניים מאוד מאוד גבוהים. ועל זה הגמרא אומרת, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. מדוע צדיק גמור לא יכול לעמוד במקום של הבעל תשובה? מכיוון שרק הבעל תשובה, רק האדם שנפל לכאלה נפילות, מצד חסד הקדוש ברוך הוא מקבל כזאת מתנה, שזה נקרא סוד המטפחת, זה ספירת הכתר. ואם אנחנו זוכים לעבוד עם זה נכון, אנחנו זוכים לעבוד עם זה נכון, אז אנחנו על ידי זה יכולים לעלות אפילו יותר מאשר צדיקים מאוד גדולים. וזה ככה הגמרא אומרת את זה במפורש. וזה הסוד של המטפחת. לאחר מכן, כשהוא ראה את המטפחת, אז הוא ראה, הוא אמר לו, המשרת אמר לו, יש על זה, כתוב על זה כתב, כתוב על זה מכתב מהבת מלך, אבל הוא לא יכול לקרוא את זה, והוא מעלה את המטפחת כנגד השמש, ואז לאור השמש הוא מתחיל לקרוא את האותיות שכתובות על המטפחת, ואז הוא רואה שהבת מלך מספרת שמה את כל צעקתה וכל צערה, ועכשיו היא לא נמצאת איפה שהיא הייתה, אלא בהר של זהב במבצר של מרגליות. דבר ראשון שאנחנו צריכים להבין, יש פה שני דברים. אחד זה המטפחת, ואחד זה הכתב על גבי המטפחת. מה זה המטפחת? המטפחת זה ההתעוררות שאנחנו מתעוררים בלב. שאדם פתאום מרגיש רגשות מאוד מאוד חזקים של רצונות להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה המטפחת בעצמה. אבל אם אנחנו נשאיר את זה רק בגדר של התעוררות הלב, מחר בבוקר, עוד חודש, יכול להיות, וזה גם קורה, יבוא התעוררות אחרת לגמרי, ואנחנו בכלל נשכח מזה, בכלל נשכח מכל ההתעוררות הזאת. לכן אנחנו צריכים לדעת שכשיש התעוררות של הלב לחפש את הקדוש ברוך הוא, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, אז בהתעוררות הזאת יש כתב. מה זה הכתב הזה? הכתב זה חוכמה ועצות והבנות שיורדות אלינו יחד עם ההתעוררות של הלב. אבל אנחנו לא יודעים איך לקרוא את זה. אנחנו לא יודעים מה כתוב בהתעוררות הזאת. אנחנו מרגישים עכשיו התעוררות מאוד גדולה. אבל מה זה אומר? איך להבין את זה נכון? מה צריך לעשות? אז אומר רבי נחמן שהשני למלכות העלה את המטפחת כנגד השמש. מה הכוונה העלה אותה כנגד השמש? כנגד השמש, הזכרנו את זה שבוע שעבר, שהשמש בקבלה נקרא, השמש נקרא הצדיק. יש בכל דור ודור, התמיד הקדוש ברוך הוא שולח לעולם צדיקים מאוד גדולים שהתפקיד שלהם זה לעזור לנו למצוא את הדרך האמיתית להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז הצדיק נקרא השמש. ברגע שלנו יש התעוררות מאוד גדולה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחפש איך אנחנו מחברים, איך אנחנו מתקשרים בהתעוררות הזאת עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לעלות את ההתעוררות הלב, אנחנו צריכים לעלות את כל התעוררות הלב בהתחברות עם הצדיק. ואז הצדיק בעצמו יאיר לנו הבנות חדשות איך להתקרב. ואז הוא קרא, מה שהוא קרא, שעכשיו היא נמצאת בהר של זהב ומבצר של מרגליות, ושם תבקש אותי ושם תחפש אותי, זה הכוונה זה הדעת והעצות וההבנות שיורדות אל האדם אחרי שהוא מקבל התעוררות מאוד גדולה. אבל כדי לשמור על ההתעוררות הזאת, כדי לזכות להפוך את ההתעוררות הזאת לדרך של עבודה, לדרך של בנייה, לדרך שאנחנו מתקדמים איתה, אנחנו צריכים לקחת את כל ההתעוררות הזאת ולחבר אותה אל הקדוש ברוך הוא. צריכים לחבר את זה לצדיק. והצדיק ידריך אותנו ויכוון אותנו, הוא יאיר לנו איך אנחנו מתקרבים עכשיו, אחרי שקיבלנו את המטפחת, אחרי שקיבלנו את ההתעוררות, אז הוא יכוון אותנו והוא ידריך אותנו, איך עכשיו אנחנו עובדים ביום יום. לפעמים יש לנו זמנים שיש לנו הרגשות והתעוררויות מאוד חזקות בלב. אבל צריך לדעת שרוב הימים שלנו זה ימים שגרתיים. זה ימים שהאדם לא מרגיש אור אין סוף, אלא הפוך, קמים בבוקר ולא מרגישים את ההתעוררות. אכן אנחנו צריכים שיעזרו לנו ויכוונו אותנו איך בימי השגרה, בימי חול, בימים רגילים, מה אנחנו עושים כדי להתקרב וללכת בדרך הנכונה. והכתב שהשני למלכות קרא על המטפחת, זה נקרא העצות וההבנות שהצדיק מאיר בתוכנו. ואיך זה נרמז? שעכשיו היא נמצאת, הבת מלך נמצאת עכשיו בער של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצאני. לך תרפס עכשיו ער של זהב ומבצר של מרגליות. ואף אחד לא יודע איפה יש כזה דבר בעולם, ער של זהב ומבצר של מרגליות. אז הדבר ראשון, יש פה כמה וכמה דברים שרבי נחמן מרמז לנו בכתב שיש על גבי המטפחת. הדבר הראשון זה אנחנו צריכים להבין מה זה הר של זהב, מה זה מבצר של מרגליות, ומה הכוונה שהיא כותבת לו שם תמצאני. לך תחפש אותי, תבקש אותי במקום הזה. אז כל הכתב זה למעשה הסוד של הדור של עקבת הדמשיכה. שלפני הגאולה, זה הדור שאנחנו נמצאים, לפני הגאולה יש מציאות של ניסיונות וחיפוש דרכים חדשות שלא היו מעולם. שכל הדורות לא עברו את מה שאנחנו עוברים, ולכן אנחנו צריכים לדעת איך להתנהג בתוך המציאות. המציאות הזאת היא מציאות מאוד לא פשוטה, עד שתנאים שהם היו אנשים מאוד גדולים, וכתוב, הגמרא אומרת שהקטן שבתנאים יכול להחיות מתים מרוב הקדושה והגדולה שלהם, והתנאים אמרו ייתי ולא החמינה, יבוא משיח ושאני לא יהיה בניסיונות שלפני הגאולה. ואנחנו נמצאים בניסיונות האלה, אותם ניסיונות שהתנאים אמרו שיבוא משיח ואנחנו לא נהיה בזה, אז אנחנו כן נמצאים בתוך המציאות הזאת. לכן אנחנו צריכים הדרכה והכוונה בתוך המקום שבו אנחנו נמצאים. אז מה שכתוב פה, אר של זהב, מבצר של מרגליות, ושם תמצאני, אז בזה מרמז רבי נחמן עצות והבנות מאוד גדולות על המציאות שלנו, איך אנחנו יכולים לתקן את המציאות שלנו. הדבר הראשון זה שצריך לדעת שהרבה מאוד פעמים בחיים שלנו יש לנו מציאות שאנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה קורה איתנו. לאדם יש כל מיני סערות ומעברים וניסיונות וקשיים שאדם לא יודע מה עכשיו אני צריך לעשות. ובדור שלנו זה מאוד מצוי. לפעמים זה בא בצורה של פתאום האדם לא מסתדר במשפחה שלו, האישה לא עם הבעל, הבעל לא עם האישה, לא מסתדרים עם הילדים, זה אפשרות אחת. יש אפשרות אחרת, פתאום לאדם אין פרנסה, שזה קושי והתמודדות מאוד גדולה. לפעמים בחברה האדם לא מסתדר, והכי קשה שאדם לא מסתדר עם עצמו. יש מציאות שאדם לא מסתדר עם עצמו. ובמצב הזה, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שאנחנו לא יודעים איך לצאת מהמצב הזה, ואנחנו לא יודעים איך להתנהג ומה אנחנו צריכים לעשות בתוך המציאות הזאת. זה נקרא זמנים של חושך, ועל זה דוד המלך, שעבר את זה הרבה בימי חייו, אומר כל משבריך וגליך עליי עברו. כל המשברים והגלים מה זה המשברים והגלים שדוד המלך אומר כל משבריך וגליך עליי עברו? זה כל הזמנים והמצבים בחיים שלנו שאנחנו לא יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו במצב הזה, או שעובר עלינו בעצמנו, בתוכנו, כל מיני חושך, ולפעמים האדם מאוד מפחד, לפעמים הוא מאוד עצוב, לפעמים הוא מאוד עצבני, כל התחושות הפנימיות הלא נעימות. אתה רואה לדעת שלפני הגאולה יש הרבה את המצבים האלה. זה מעולם לא היה דור שהשתמש בתרופות פסיכיאטריות ובפסיכולוגים כמו הדור שלנו. ומדוע? לא, כי הדור שלנו זה חולי נפש, חלילה. זה לא מחלות נפש, זה מצוקות נפש. מצוקת נפש זה לא מחלת נפש, זה דבר אחר לגמרי. המצוקות נפש זה שאדם נמצא בהנהגה של חושך, שהוא לא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. אז צריך לדעת שזה אומר רבי נחמן, שבמצבים האלה אדם צריך ללכת בדרך שנקראת דרך התם. מה זה דרך התם? שאדם ישליך את ביטחונו ואת כל בקשתו אל הקדוש ברוך הוא. הורני השם דרכך, אהלך באמיתך. אני לא יודע כלום, שאדם יגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום, אני לא יודע מה רוצים ממני, אני רק יודע שאתה מלך חי וקיים, והכל בהשגחה פרטית, ותוביל אותי ותשגיח אתה עליי בדרך שבה אני נמצא. כשאדם משליך בזמני החושך, שאם זוכים לקשר את עצמנו עם הקדוש ברוך הוא, זה למעשה הסלע, הדבר, החבל הכי בטוח, הכי חזק, הכי מוצק שאנחנו יכולים לאחוז בו, זה האמונה בקדוש ברוך הוא, להתאפס בקדוש ברוך הוא, להגיד השם, לא יודע, הכל לטובה, אני לא מבין כלום, אני לא מבין מה הולך פה, הכל לטובה והכל ממך. אז יש, הגמרא במסכת ברכות מספרת סיפור ידוע על אחד מגדולי החכמים, רבי עקיבא. הגמרא מספרת שפעם רבי עקיבא בא בלילה לעיר מסוימת, ואנשי העיר לא רצו להכניס אותו פנימה. לא מובן למה, אבל רבי עקיבא היה אומר, על כל דבר גם זו לטובה. כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. כל מה שהשם עושה הכל לטובה. אז הוא הלך ישן מחוץ לעיר. והיה לרבי עקיבא חמור שהוא רחב עליו, תרנגול שהוא לקח איתו, כי הוא היה רוצה לקום באמצע הלילה. אז התרנגול באמצע הלילה, בחצות, התרנגול מתחיל לצעוק. והיה לו נר שהוא יוכל ללמוד. אז היה לו את שלושת הדברים האלה. התרנגול, חמור ונר. והוא הלך לישון בשדה. ברגע שהוא התחיל לישון, בא אריה ואכל את החמור. אחר כך בא חתול וטרף את התרנגול. באה רוח וחיפתה את הנר. רבי עקיבא ראה את זה, הוא איבד את כל השלושה הדברים שהיו לו, אמר, גם זה לטובה, כל מה שהשם עושה הכל לטובה. באותו לילה באו אויבים על העיר הזאת, והרגו ושבו את כל העיר הזאת, ולא ראו את רבי עקיבא, כי הוא היה בחושך בשדה, אז לא ראו אותו, וככה הוא ניצל. אז אומר, אחד המפרשים הגדולים של הגמרא, מהר"ל מפראג, אומר שיש פה רמז מאוד גדול. החמור מרמז על הנפש הבהמית שיש באדם. התרנגול על בחינת רוח, והנר זה הנשמה. נר השם נשמת אדם. אז הוא אומר שיש זמנים שהאדם מאבד את הנפש רוח ונשמה שלו. מה זה הכוונה מאבד את הנפש רוח ונשמה? הכוונה אין לו שום כוח רוחני. כשאדם מרגיש שאין לו שום כוח רוחני, הוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא איבד את הנפש רוח נשמה. זה נקרא העיבוד של הנפש. מה רבי עקיבא ראה שהוא איבד? נשאר לבד בשדה, בלילה לבד, אז זה הכי לא נעים. זה רמז למצבים שבו אנחנו נמצאים. אז רבי עקיבא מלמד אותנו. רבי עקיבא אומר, כל מה שהשם עושה הכל לטובה, אני לא מבין שום דבר, הכל לטובה, וככה הוא ניצל. אז אומר המהר"ל מפראג, שאדם רואה שהוא מאבד את הנפש, רוח נשמה שלו, שהוא מאבד את כל הכוחות שלו, את כל היכולת שלו לחשוב, להרגיש, שיגיד הכל לטובה, שיתחזק בנקודה הזאת, הכל לטובה, אז כל הגל והמשברים יעברו. אז זה דבר ראשון שאומר רבי נחמן. רבי נחמן אומר כך, ביסוד הראשון שלפני הגאולה, של העקבת את המשיחה, זה שאנחנו נעבור הרבה את מצבים, זה נקרא מצבי החושך או מצבי התוהו, שאנחנו לא יודעים כלום ואנחנו לא מרגישים נעימות, אנחנו לא מרגישים טוב עם עצמנו או עם המשפחה או עם הזולת, אנחנו לא מרגישים טוב. אז אומר רבי נחמן, בזמנים האלה צריך האדם לדעת, אין לך מה לעשות, תברח אל השם. אתה חייב לברוח לקדוש ברוך הוא. תאחז את החבל, את החבל של האמונה. כי לפני שיבוא משיח צדקנו, הניסיונות, ראיתי בשם כמה וכמה מהצדיקים, שאמרו, מהי מלחמת גוג ומגוג, שכל כך כתוב בספרים, שתהיה מלחמה גדולה. אז הרבה צדיקים אמרו, שמלחמת גוג ומגוג, זה לא יהיה מלחמה גשמית, זה יהיה מלחמה רוחנית בתוך האדם בעצמו. זה הכל יהיה בתוכנו. פתאום האדם, פתאום הוא מפחד, פתאום הוא עצוב, פתאום הוא דואג וכן הלאה. אז זה היסוד הראשון. ולכן הוא אומר, תבקש את הבת מלך. מה זה תבקש את הבת מלך? תבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך להגיע לאמת. כי רק על ידי ההתחברות איתו אפשר. ויש פה גם אר של זהב ומבצר של מרגליות. אז צריך לדעת מה זה נקרא אר של זהב. המושג זהב מופיע הרבה מאוד בתורה, הנביאים, כתובים, בסיפורי הגמרא. אבל צריך לדעת שיש בזה רמז. רמז גדול מאוד בעניין הזהב. כל מתכת ומתכת, יש שבע מתכות, זהב וכסף, ברזל, נחושת ו... בדיל. ויש עוד אחד, לא, לא, והשבעה, טוב, אולי נזכור בהמשך. יש את השבעה מתכות, השבעה מתכות האלה, בפרט הזהב והכסף והברזל, הן המשמעותיות ביותר, והן מרמזות על הנהגות וספירות רוחניות. הזהב נקרא, הזהב, השורש של הזהב, זה נקרא הגבורות, והכסף זה נקרא חסדים. הגבורות והחסדים זה הנהגה רוחנית שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו. יש הנהגה שנקראת גבורות ויש הנהגה שנקראת חסדים. וההנהגה הזאת היא מתגלית בתוכנו. והתיקון שלפני הגאולה זה נקרא, אחד התיקונים הגדולים זה נקרא תיקון הגבורות. מהו תיקון הגבורות? מה זה נקרא תיקון הגבורות? הגבורות זה מתגלה בתוכנו בצורה של כוח נפשי. כוח נפשי בתוך האדם, ובאמת הגבורות זה דבר גדול מאוד, אבל מצד שני גם בגבורות אפשר מאוד ליפול. כל הכוח שלנו לעשות דברים שקשה לנו. לפעמים יש לנו מצב שקשה לנו לעשות דברים ואנחנו צריכים להתגבר כנגד הקושי. הכוח להתגבר כנגד הקושי זה נקרא כוח הגבורות שבתוכנו. אדם רוצה לקום במוקדם בבוקר, אבל לפעמים קשה, הוא רוצה לישון, קר בחוץ, אז הוא רוצה להישאר בבית. הכוח הזה לקום ולהתעורר וללכת בכל זאת לעשות את מה שהוא צריך, זה נקרא כוח הגבורות שבתוכנו. אבל הגבורות, שזה כוח פנימי מאוד מאוד חזק, יש ליצר הרע אחיזה מאוד גדולה בכוח הזה. ומהי האחיזה בכוח הזה? מה האחיזה של היצר הרע בכוח הזה? האחיזה שלו שהוא מפיל אותנו לכעסים והקפדות. מכוח הגבורות אנחנו נופלים לכעסים והקפדות. לכן, מכיוון שעכשיו אנחנו נמצאים לפני הגאולה, ויורדות גבורות גדולות מאוד לעולם, הגבורות האלה יורדות לתוך הנפש שלנו, הן מתגלות בתוך הנפש שלנו, לכן אנחנו רואים שכמעט בכל מקום שיש שני בני אדם, יש מחלוקות ומריבות. והסיבה היא, בגלל שיש גבורות חזקות שיורדות אלינו. והעבודה שלנו זה נקרא לתקן את הגבורות. לתקן את הגבורות, שהגבורות יהיו גבורות שבקדושה, ולא ילכו לצד הלא טוב. אז יש כמה וכמה דרכים איך אנחנו מתקנים את הגבורות. אבל אחד הדרכים לתקן את הגבורות זה נקרא הסוד של אר של זהב, זה תיקון הגבורות. אנחנו צריכים לדעת שאחד העבודות הכי גדולות זה לעבוד מאוד חזק, זה עבודה פנימית של כל אדם עם עצמו, זה לא להקפיד על אף אחד. מכיוון שעכשיו מאוד מאוד קל להקפיד על אחרים. ועד רבה, גם נותנים לנו ניסיונות של הקפדה. והניסיונות האלה של ההקפדה שיורדות עלינו, אז אנחנו הרבה פעמים נמצאים בתוך מריבות וכעסים והקפדות, והעבודה שלנו זה לא לכעוס ולא להקפיד על שום דבר, ועל אף אדם. זה לא קל, אבל זה עבודה מאוד גדולה. שרבי נחמן היה בארץ ישראל, והוא זכה להשיג פה דברים מאוד גבוהים, מאוד עליונים, בארץ ישראל, שהוא חזר לחוץ לארץ, אז הוא אמר, הוא לא גילה את כל מה שהוא השיג פה, כי הוא לא יכל לגלות את זה. דבר אחד הוא אמר, עכשיו, אפילו יעשה לי האדם כל הרעות שבעולם, לא אקפיד עליו אפילו לא כחוט השערה. זה היה לפני בערך 15 שנה, הייתי בקשר עם צדיק מאוד גדול מירושלים, ואז הוא אמר, אתם הולכים, לפעמים אתם רואים כל מיני בני אדם, ואתם אומרים, תראה איך הוא נראה, תראה איך הוא מתנהג, תראה מה הוא עושה. אז הוא אמר, באותה שיחה, אז הצדיק אמר לי, אבל מה באמת קורה בתוך הלב של האדם, אתה לא יכול לדעת. החיצוניות מטעה לגמרי. אתה יכול לראות בן אדם שנראה לך שהכי רחוק בעולם, מאיזושהי נקודה של אמת, מי יודע מה הוא עושה, אתה לא יודע מה קורה לו בתוך הלב. כך הוא אמר לי. אחרי כמה חודשים, אותו צדיק נסע לחוץ לארץ, וכשהוא חזר לארץ, הלכתי עם ידיד שלי לקבל אותו בשדה תעופה. ואז הידיד שלי, הוא אחד כזה מאוד מחמיר וזה, אז הוא אמר לי, תראה איפה אנחנו נמצאים, בשדה תעופה, תראה מה איזה חוסר צניעות וכן הלאה. אז אמרתי לו את מה שהוא אמר לי. אותו צדיק שאנחנו מחכים לו, קוראים לו רבי עקיבא. אנחנו מחכים לרבי עקיבא, אז אמרתי לו, אתה מה רבי עקיבא אמר לי לפני כמה חודשים? ואז אמרתי לו את הדיבור הזה. אמרתי לו שאתה לא יכול לדעת שום דבר, אתה לא יודע מה הפנימיות של האדם. אז מה שאני אספר זה סיפור מאוד אמיתי. תוך כדי זה שאני אומר לו את זה, עובר לידינו במרחק בערך 2 מטר מאיתנו, בן אדם, שאם הייתי נפגש איתו באמצע הלילה לבד, לא הייתי מרגיש נעים. היה נראה כזה מפחיד, כזה עם זיפים, ומשהו, כל ההופעה שלו הייתה הופעה של מטילה אימה. נראה אחד כזה עבריין, שלא יודע, הוא מסתובב עם איזה סכין, רק לחפש מישהו לדקור אותו. אז והוא עבר לידינו, ובשעה שהוא עבר לידינו, אני מספר את זה לידיד שלי, את מה שרבי עקיבא אמר. אותו אדם שעבר לידינו, נעצר בערך 10 מטר, והוא החזיק איזה ספר ביד, והוא גם מחכה. ועד היום אני לא יודע למה, עשיתי דבר מאוד יוצא דופן, משום מה, אני עוזב את הידיד שלי, ואני הולך אליו, לראות איזה ספר הוא מחזיק ביד. ואין לי שום הסבר מה פתאום אני הולך לעשות את זה, בשביל מה אני הולך לראות איזה ספר? יש פה מישהו, טיפוס, מחזיק ספר ביד, מה עכשיו אני צריך ללכת לראות איזה ספר יש לו בידיים? אבל כמובן זה משמיים, אני ניגש אליו, אל האדם הזה, אני אסתכל מה הוא מחזיק ביד, אני רואה שהוא מחזיק ביד ליקוטי תפילות. אז אני ככה מסתכל עליו בהפתעה, אז הוא ראה שאני ככה מסתכל עליו, אז הוא אומר לי ככה, הוא מראה לי את הספר, הוא אומר, אשרנו שזכינו לספר הזה. אז משמיים הראו לנו את כל התורה הזאת, כל מה שרבי עקיבא אמר היה לנו. אז זה אומר רבי נחמן, זה נקרא מבצר של מרגליות, את הגאולה שאנחנו צריכים לבנות, באיזה אופן אנחנו מביאים את המשיח, כמה שאנחנו רואים את הנקודה הטובה שיש בכל יהודי ויהודי. וזה צריך לדעת שיש בזה הטיה מאוד גדולה. רואים, האדם הוא פלוני, הוא כך, תדעו לכם, אי אפשר לדעת שום דבר. ראינו במשך השנים אנשים שבחיצוניות שלהם היו נראים כל כך רחוקים, כל כך מסוכנים, כל כך כך וכן הלאה, אבל כשקצת מדברים איתם, קצת שמכירים אותם מקרוב, אז אי אפשר לתאר מה הנשמה שלהם, מה יש להם בתוך הלב. אז לכן אומר רבי נחמן שאחד הדרכים אחת הדרכים היסודיות ביותר של עניין הגאולה זה נקרא תיקון הגבורות. תיקון הגבורות זה מצד אחד להשתדל מאוד לעבוד, לא להקפיד על הזולת, ומצד שני זה לראות את הנקודה הטובה שיש בכל יהודי. בליקוטי מוהר"ן אומר רבי נחמן, על ידי שאדם מתגבר על הכעסים שלו, שובר את הכעסים שלו, על ידי זה האדם ממשיך רוחו של משיח. האור של המשיח, האור של הגאולה, זה על ידי שאנחנו הפוך, מתחזקים בשבירת הכעס ובהתחברות של אהבה. וזה העבודה של כל ימי חיינו. כל ימי חיינו יש לנו את העבודה הזאת. ולסיום, אספר דבר, חידוש שראיתי באחד מהספרים החשובים שנקרא מכתב מאליהו של הרב אליהו דסלר, אז הוא כותב שם, הרב דסלר כותב שם דבר פלא. אומר, יש מצב שלאדם, בגלל העבירות שהוא עשה בימי חייו, יש על הנשמה שלו עכשיו, זה נקרא כוחות תומה שורים על הנשמה שלו. ואז, אפילו אם יש לו מצוות, כל יהודי צריך להגיע לגן עדן. מכיוון שיש את הבחינה של התומה ששורה על הלב שלו, על הנשמה שלו, הוא יצטרך לזכך את זה ולתקן את זה בגיהנום קודם שהוא ייכנס לגן עדן. זה יסוד ידוע. אומר הרב דסלר שהגיהנום הוא מוריד מעל האדם, הצער שאדם עובר בגיהנום חלילה, הוא מוריד מעל האדם את התומה שנדבקה בו. אז הוא אומר שם דבר פילי מאוד, הוא אומר, אבל, אם עכשיו יש את האדם הזה, פלוני צריך לעבור נניח דרך הגיהנום. אומר, אבל אם אנחנו נתחבר איתו באהבה אמיתית, אהבה של קדושה, אהבה לשם שמיים, אהבה אמיתית, אומר על ידי האהבה הזאת, אומר ככה, עצם האהבה שאנחנו רוחשים לאותו אדם, מתקנת מעליו את כל כוחות התאומה ששורים עליו, ואפשר לפתור אותו מעונש גיהנום על ידי האהבה. אהבת ישראל פותרת מעונשי הגיהנום. ככה כותב הרב דסלר בספר מכתב מאליהו. זה דבר פילי מאוד הדבר הזה, וזה למעשה כתוב בליקוטי מוהר"ן, שדנים את השני לקו זכות, על ידי זה מעלים אותו באמת מקו חובה לקו זכות. אז אנחנו צריכים לדעת שהכוח הזה, העבודה הזאת של אהבת ישראל, העין טובה, הלימוד זכות, זה דבר, זה כוח מאוד מאוד גדול, זה נותן לנו, זה מתקן בתוכנו, מתקן באחרים, כאלה תיקונים, שאם אנחנו נזכה לזה, אנחנו ממשיכים את כל הגאולה ברחמים. כי עכשיו השמיים, הכל זה הכנה לגאולה. כל הצדיקים אומרים את זה, זה הכל אנחנו, בעצם כל העולמות עכשיו מתכוננים לקראת הגאולה. כל השאלה זה מידת הקושי שזה יבוא. אז אנחנו צריכים לדעת שביטול הקושי, ביטול הדין, זה ההתחברות באהבה בינינו, העין טובה. האדם עכשיו, כולנו לכל אחד מאיתנו יש את מידת הכעס מטבעו. ברגע שאנחנו משתדלים לשבור את מידת הכעס, לא לכעוס ולהבליג, ביזו אותנו, משתדלים לשתוק, ולא רק לשתוק, להסתכל בעין טובה, עכשיו הוא ביזה אותי, הוא צייר אותי, מסכן, מה, הוא לא אשם בזה, מה, מי יודע מה עובר עליו, שהוא עושה לי כאלה דברים, אז זה עצמו, אומר הרב דסלר, ממתיק דינים וגזרות מעל עם ישראל, והחידוש המאוד גדול, שהוא אומר, זה מבטל את כוחות התאומה ששורים על נשמתו של האדם. יהיה רצון שנזכה לזה.